האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
האזור במערב אפריקה הסהל כמעט ולא מקבל תשומת לב בתקשורת העולמית, אך מאורעות בו משפיעים על המפה הגיאופוליטית. לאחר תקופה קצרה של יציבות דמוקרטית של השלטון בניג'ר, הוא הופל בהפיכה צבאית. בניגוד להפיכות רבות אחרות באזור בשנים האחרונות, הפעם תשומת הלב הגלובלית דווקא כן ממוקדת בניג'ר, שכן היא הפכה לזירה שבה מצטלבים כמה מהמאבקים הגדולים בעולם. המדינה עשירה במשאבים טבעיים וממוקמת באופן אסטרטגי, מה שהופך אותה לאבן שואבת למעצמות כמו רוסיה, סין וארצות הברית, שנאבקות על ההשפעה באזור. בנוסף, איראן שמחפשת להשיג אורניום להמשך תוכנית הגרעין שלה, שמה עין על מאגרי האורניום בניג'ר, מה שמגביר עוד יותר את המתח הגלובלי סביב המדינה. אז מה קורה שם? כדי לענות על השאלה המורכבת הזאת, הצטרף אליי היום השגריר דוקטור חיים קורן, דיפלומט ואיש אקדמיה. לאחר סיום קורס צוערים במשרד החוץ, הוא שירת בתפקידים רבים ומגוונים בשירות החוץ בארץ ובחול. בשני תפקידיו האחרונים הוא היה שגריר ישראל הראשון לדרום סודן ושגריר מצרים. יש לו תואר ראשון בהיסטוריה של המזרח התיכון ומדע המדינה באוניברסיטת חיפה, תואר שני בהיסטוריה של ארצות האסלאם באוניברסיטה העברית בירושלים וקרן רוטשילד, ודוקטורט על דפוסי התאסלמות במערב הסודן. פרסומיו הם בתחומי המרחב הסודני, עמק הנילוס, קרן אפריקה, דיפלומטיה במזרח התיכון, תקשורת ותרבות ערבית, אזור הסהל באפריקה, שינוי האקלים, משילות, הגירה וטרור באפריקה, ובגדול, כל מה שנדבר עליו היום. טוב, מה שלומך, חיים? מזמן לא היית פה.
באופן אישי, בסדר, באופן כללי, את יודעת, המצב בארץ הוא לא מזהיר, אבל אנחנו משתדלים לתפקד בכל מה שקורה.
כן, כן. טוב, אבל היום אנחנו נדבר על צרות גם שהן...
צרות של אחרים.
צרות של אחרים, שזה תמיד כיף קצת, כן. קצת להבין מה קורה מסביב. אז לפני שניכנס לכל האקשן, אז באמת אני אגיד שאנחנו הולכים לדבר על ניג'ר, בין היתר, ואני עד לפני שדיברנו על זה, באמת לא הכרתי בכלל שיש מדינה כזו, ובכלל איפה היא נמצאת, ואני אשמח כזה שתוכל לספר לנו, כי אני בטוחה שהרבה מהמאזינים גם לא יודעים, מה זה המדינה הזאת בכלל?
נכון, הרבה אנשים לא יודעים מה זה ואיפה זה. ניג'ר היא אחת המדינות באזור הסהל, שהוא אזור שחוצה את אפריקה ממזרח למערב, כלומר מהים האדום ועד לאוקיינוס האטלנטי, שנכללות בו כ-11 מדינות אפריקאיות בחלקן, לא כל המדינות, כמו סודן, לוב, ניג'ר, מלי, בורקינה פאסו, ומגיעות עד למאוריטניה, סנגל ומאוריטניה. כלומר, זה שטח גדול, הוא שטח רצועה סמי-מדברית, או מה שנקרא arid zone, שיש בה עד 50 מילימטר גשם בשנה, אזור חולי, והוא בצד הצפוני של הסהרה, כלומר, רצועה מעל הסהרה, שאפשר לגדל בה גידולים מסוימים, לא עתירי מים, כמו תבועות מסוימות, כמו דורה, דוחן, שעורה וכולי, קצת גידולים כמו טירס, דברים מהסוג הזה, וכל אימת שהחול והסופות חודרות ותופסות שטחים, פחות שטחים ניתנים לאיבוד. כלומר, זאת מלחמת המזרה והישימון, כמו שאמר אבן חלדון, הסוציולוג הערבי הידוע מהמאה העשירית, שהמשיל את המלחמה על האזורים האלה, כל הזמן בין יושבי הקבע החקלאים לבדואים שנלחמים במידה מסוימת, לא מבוטלת, זה נכון גם היום, לא רק בסהל אלא גם במקומות אחרים, גם בנגב אצלנו, גם במרכז אסיה וכולי, וזה מאפיין ומעצב את כל האזור מבחינת המשאבים החומריים שיש בו, המבנה האתנולוגי השבטי שנמצא שם, הדת שבה מאמינים רוב תושבי האזור, שבמקרה שלנו היא דת האסלאם, והקולוניאליזם שעיצב את אפריקה בעיקר מהמאה ה-19 ואילך, ובמידה רבה עדיין נוכח באפריקה בצורה אחרת, אבל קיים על ידי מעצמות אחרות לפעמים. ניג'ר היא דוגמה לזה, איך זה הופך להיות לאבן בוחן, לקרב בין מעצמות על מקום כזה, שהוא לכאורה שכוח אל, אמרנו, סמי מדברי.
מדינה גדולה אגב?
מדינה גדולה מאוד, שיש לה היסטוריה ארוכה, כי כמו הרבה מדינות באפריקה, נאמר מהמאה ה-15, אפריקה הייתה מוגדרת גיאוגרפית אחרת ממה שהיום, כלומר, חצי מאפריקה כמעט, נקרא סודניק אפריקה, כלומר סודן, שזה למעשה באופן מילולי שחורים, אזור של שחורים, והייתה פרוסה כמעט מניגריה ועד הים האדום, וכללה בתוכה הרבה מאוד מחוזות, שלקראת המאה ה-15-16 הפכו לסולטנויות, כשסולטנים, תקיפים מקומיים, צ'יפים מקומיים, ראשי שבטים חזקים, נלחמו על מקומות או בגלל שהם היו חשובים אסטרטגית, או בגלל שהיה בהם משאבים, או חקלאות טובה ורצו לשלוט בהם. חלק מהם היו מאוד מוצלחים, חלק פחות. חלק השאירו מורשת, חלק בכלל לא. חלק מהממלכות האלה ידועות בהיסטוריה של אפריקה. חלקם משיקות גם לניג'ר, לא כולם. הרבה מאוד שבטים כמו ההאוסה ואחרים ידועים בניגריה יותר, אבל הם הגיעו עד נאמר, בתקופה הזאת של מאה ה-16 הגיעו על ידי רועי צון ועל ידי נוודים, הגיעו עד לניג'ר שהיא בחלק היותר, הייתי קורא לזה צפון מזרחי של הסהל, שהוא גובל בלוב ובמקומות האלה, אין לו מוצא לים כמובן, ושם ממלכות אחרות השתלטו על זה, והכי הממלכה, כמובן שבטים גדולים, ממלכות כמו הפולני ואחרות הם מוכרים, התוארג זה שבט מאוד ידוע, היום המוצא שלו נמצא יותר באזור מלי, מאוריטניה, כלומר במערב אפריקה, אבל הוא קיים גם בלוב ובניג'ר, וככל שהזמן נקף, או הייתי אומר במאה ה-19, תקיף מקומי מאוד חשוב בשם אודמן דן פודיו, מוסלמי על פי השם, במאה ה-19, הוא היחידי או הבולט מבין המנהיגים האפריקאים המוסלמים, שהשתלב בתפיסות של עולם האסלאם של המאה ה-19, והיה מה שקוראים היום פונדמנטליסט, ורצה לעשות ג'יהאד באפריקה, והוא היה חזק מאוד, והגיע מניגריה ועד ניג'ר, שהן לא כך רחוקות, ושלט שם, והשליט את התפיסה הפונדמנטליסטית, האנטי-קולוניאליסטית, אנטי-זרים וכו', ומשהו מזה נגע ונוגע גם בניג'ר. מבחינת חברה, 97.% מהאוכלוסייה הם מוסלמים, זאת מדינה ענייה מאוד, יחד עם זאת יש בה משאב אחד מאוד חשוב שנקרא אורניום, אנחנו עוד נידרש אליו בהמשך הדברים, אחד המדינות המובילות בעולם בהפקת אורניום, ויש לה אורניום, והדבר השני שהוא מעניין מאוד, והוא מצריך בדיקה לדעתי, גם מבחינת תפיסה של sustainability, וגם מבחינה של של קיימות במובן הבסיסי של המילה, למרות שהיא מדבר, או ספר מדבר, היא נמצאת בסמוך לימת צ'אד, צ'אד גם גובלת בה, ובימת צ'אד שהייתה ימה ענקית, ובגלל זה היוותה מרכז לשיירות סחר שעברו דרכה, התייבשה כמעט לגמרי, ולעומת זאת מצאו במדינות האלה, צ'אד, לוב וניג'ר, המון מי תהום מתוקים, מאגרים ענקיים, מתחת למדבר, וניג'ר היא אחת המדינות. עוד לא נעשה מחקר ויזיביליטי סטאדי אמיתי, רציני לראות מה אפשר להפיק מזה. אני מניח שיום יגיע, כי חשיבותו האסטרטגית של האזור היא גדולה, אנחנו
נדבר על זה.
נדבר על זה. ולכן מאוד מאוד חשוב שהדברים האלה יובאו בחשבון. מהמאה ה-19 השתנו דברים, כיוון שהקולוניאליזם האירופי הגיע, האמריקאי האירופי הגיע לאפריקה, וצרפת כחלק מהשתלטות שלה על רוב המחוזות של צפון אפריקה, במקומות מסוימים גם במערב אפריקה, צרפת היא אחת המעצמות שיש להם מורשת הכי גדולה באפריקה, השתלטו על ניג'ר, ולמעשה הביאו אותה משושלות של תקיפים מקומיים שהיו, שהומרו בשנות ה-50 של המאה ה-20 לגנרלים שתפסו את השלטון והיו שליטים אבסולוטיים, עד לשנות ה-90, כלומר, בהתחלה היא נתנה להם מעין פרוטקטורט, אוטונומיה, ב-57 הם עברו למצב של עצמאות, קיבלו עצמאות, שוב שליטים מקומיים השתלטו על העסק בצורה לא דמוקרטית, ורק בשנות ה-90 התחילו להגיע שליטים דמוקרטיים, לא מהצבא, ובאורח פלא, בגלל תפיסות מסוימות, אנחנו נדבר על בזום, המנהיג הדמוקרטי האחרון, שהיה מורה, והתחנך וגדל בצרפת, כשהוא למד, הוא הביא איתו את התפיסות, ופעל בצורה מאוד מסיבית, לדמוקרטיזציה בניג'ר, עד השנים האחרונות, שעליהם עוד מעט נדבר.
אז באמת אמרת פה משהו שאני חושבת שהוא הסיבה שניג'ר היא כל כך מיוחדת, זאת אומרת, בין כל המדינות מסביב, ניג'ר הייתה לפחות, בשנים האחרונות היא הייתה דמוקרטית, סוג של, שזה משהו שהוא כמעט לא קיים באפריקה. אחרי זה גם נדבר אסטרטגית ומה זה אומר, אבל איך יכול להיות, כאילו, מה הניע את הדמוקרטיזציה הזאת? איך זה קרה לראשונה?
היו כמו הרבה מאוד משכילים במדינות אפריקה שנשלחו לצרפת, למשל סנגל, לאופולד סנגור שיסד את סנגל, ואינטלקטואלים אחרים שהם היו כל כך מעורים בתרבות הצרפתית, שחלק מהם היו סופרים שזכו בפרסים על ספרים שכתבו בצרפתית. הם היו ידועים וכולי. חלק מהם הפנימו מאוד החשיבות של הדמוקרטיה לתושבים, שלא היו רגילים לזה, ובזום היה אחד המנהיגים האלה שצמח שם מגיל צעיר, והצליח לשכנע מספיק אנשים לתמוך בו בתהליכי דמוקרטיזציה לטובת ניג'ר. עכשיו, ניג'ר שהיא לא הדמוקרטיה היחידה, בתקופות שונות, היו דגמים דמוקרטיים בקניה, היה תקופה מסוימת בסנגל, שהיו בהחלט דמוקרטיות שהביאו דברים שחשובים, אבל לא כל חוסר דמוקרטיה היא אוטומטית דיקטטורה קשה. יש מנעד גדול של דגמים. צ'אד למשל היא לא דמוקרטיה, אבל יש בה הרבה מאוד יציבות לאורך הרבה מאוד זמן, צבא חזק מאוד, שגם היא תחת שלטון צרפתי הייתה הרבה מאוד זמן, והמכנה המשותף של המדינות האלה, הייתי קורא לזה הצד הזה של הסהל, כלומר הצד של הסהל לכיוון מזרח אפריקה, שזה ניג'ר, צ'אד, סודן, כל המקומות האלה חולקות במידה רבה בעיות דומות, שבטיות, אסלאם, שהוא משתנה על פי דגמים של התושבים, וכמובן משאבי טבע שמושכים אליהם מעצמות זרות אז והיום למעורבות בתוך המדינות הללו. זה חשוב לדעת למה אני אומר את זה, כי כבר בעבר הזכרתי, אגב אורך, את ימת צ'אד, שבגללה אחת הדרכים למכה עברה באפריקה מימת צ'אד לכיוון הים האדום ומשם למכה, בגלל החשיבות של הימה הזאת. אותו דבר, גם היום הקרבה היחסית לים האדום, שהוא היום נתיב המעבר כמעט הכי חשוב בעולם, נדבר עליו, היא מקנה לשליטה באזורים האלה חשיבות אסטרטגית מאוד מאוד, מאוד רבה.
אז באמת ניג'ר נהיית סוג של דמוקרטית באמת,
נהייתה,
כבר כן. לא, תכף כן. גם נדבר על זה. והאמריקאים מנצלים את הפתח הזה באמת, כי אין לה יותר מדי אופציות להיכנס באפריקה, והיא שולחת חיילים ושולחת מימון. איך נראה כל הדבר הזה באמת?
הדבר הזה היה קודם כל בחסות צרפתית. הצרפתים אף פעם לא היו תמימים, וכל הקולוניאליזם הרי ממוסד על אינטרסים של מעצמות אירופיות שבאו להפיק משאבים מאפריקה. קונגו, רואנדה.
כן.
You name it, בכל מקום. סודן יש זהב, בניג'ר יש אורניום. אורניום כזכור ברואנדה, כמעט כל הפלאפונים שלנו, כל החומר שעושה את הסימים, מופק באפריקה.
וואלה.
זה נורא חשוב, אז לכן חשוב לשלוט במקומות האלה, במכרות האלה, שלא לדבר על זהב, יעלומים שאנחנו מכירים מיעלומי אדמים בקונגו, ולכן האינטרס של המעצמות הוא לקבל עבודה זולה או עבדות, ולהפיק את המשאבים לתועלת מדינות. רק לצורך הדוגמה, בלגיה, שעד היום היא מרכז יעלומים עולמי, למה? שאלת את עצמך, בבלגיה יש מכרות יעלומים? לא. אבל הבלגים שלטו בקונגו בצורה ברוטלית. הם רצחו שם אנשים, היו אחת המעצמות הקולוניאליסטיות הכי נוראיות באפריקה, שאיבדו שם עד היום את הקורים הזה, וכל הבורסה של היעלומים, מרכזה היא באנטוורפן, בלגיה, ושם מלטשים, שם עושים את הסחר, אבל ההפקה היא באפריקה, ולכן היא מאוד חשובה. אותו דבר הצרפתים עם האורניום. צרפתים מעצמה גרעינית, יש להם קורים לשלום, ומאוד חשוב להם שניג'ר תשרת אותם, תן להם את המשאב הזה, ובתמורה הם ייתנו לה נשק ותמיכה וכו', וידאגו ליציבות, כמו שהם עושים בצ'אד. זה טוב קודם כל לאינטרס הצרפתי, אבל גם לאינטרס המערבי, גם האמריקאי, גם הישראלי, כי זה הערובה שטרור שהולך ומחמיר באפריקה, בעיקר באזור הסייל, בעיקר בעשור האחרון, נדבר על זה, יוכל להימנע על ידי חסות צרפתית ואמריקאית בכל המקומות האלה, כשהעולם היום עובר למצב אחר לגמרי, גיאופוליטית, וזה מקרין מיידית על האזור הזה, כמו גם על אזורים אחרים.
אז מה באמת קורה בעשור האחרון? למה השיטה לא צלחה?
השיטה לא צלחה בגלל, בראש ובראשונה, שהעולם משתנה, ויש לזה השלכות על הים האדום ועל אפריקה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, בזום עלה לשלטון, וזכה, וניג'ר זכתה לתקופה טובה של דמוקרטיזציה, הערכה רבה ותמיכה גדולה, אבל הגנרלים שלו רצו להחזיר את המצב לקדמותו, ולשחק עם המשאבים של ניג'ר לטובתם הם. מה הכוונה? הכוונה שלפני שנתיים הם עצרו אותו וזרקו אותו למעצר בית, לפני שנה, והחליטו להשתלט על משאבי המדינה ולפעול ביחסי החוץ על סמך הדבר הזה, כמו ששליטים רודניים במקומות אחרים עושים. הם קורטים ברית עם כוח חיצוני, משאבדים איזה משאב של המדינה, והם מקבלים לכיסם חלק מההכנסות, כאשר העם לא כל כך מטריד אותם, וחלק עובר כמובן למעצמות האחרות, החיצוניות. איפה זה פוגש אותנו? כזכור, בדיוק לפני שנתיים, הייתה מלחמה, פרצה מלחמה, שהכריזה רוסיה על אוקראינה. בטח זוכרת.
בטח, ודאי.
נכון. נוצר פה סיפור גלובלי מאוד מעניין, והוא, סין, שהמעורבות שלה הולכת וגדלה באופן פוליטי במזרח התיכון ובאפריקה, באפריקה היא כבר נמצאת ארבעה עשורים.
בכל מקום בגדול.
כן, זאת המעצמה ששולטת באפריקה באמת כבר 40 שנה בערך, לצורך מה שאמרתי קודם, ניצול משאבים, נפט, זהב וכו', נפט בעיקר מסודן ודרום סודן, יעלומים מקונגו, מכל מיני דברים שהיא לוקחת, מעגנים בים האדום, ג'יבוטי וכו', אבל מעצמות נוספות נכנסו לזה, שאנחנו לא כך שומעים עליהם, כמו טורקיה, למשל.
מה טורקיה עושה שם, כאילו איפה היא נמצאת?
סיפור גדול מאוד, טורקיה יש לה חזון, שהוא דומה קצת לחזון של פוטין. אם פוטין רוצה לחזור להיות הצאר, לא ברית המועצות, אלא הצאר, שעם העוצמה הגלובלית שלו כמעצמה, מקרין פנימה לתוך המדיניות של רוסיה, להראות איזה דימוי יש לפוטין, הרי ארדואן רוצה להראות שהוא חוזר להיות הסולטן של האימפריה העות'מאנית, ובעיקר המועמד להיות חליפת רסול אללה, כלומר להשתלט, אנחנו רואים את זה אצלנו, בסוריה עכשיו, כל הסיפורים החמאס שלו וכו', אבל גם באפריקה. הם נכנסו לאפריקה כבר בשנות ה-90 של המאה ה-20, דנו לקבל מעגן בים האדום, בים סוף, בסודן, וקיבלו. הם פועלים מאוד מאוד חזק בלוב, עכשיו יחד עם הרוסים, בעיקר כמאגר אנרגיה, גז ונפט, זה מאוד חזק, ועושים כל מיני פעולות שהן בניגוד לחוק הבינלאומי כדי להיות שם, ומשקיעים הרבה, הרבה מאמץ, אבל זה מתחבר למשהו הרבה יותר רחב, והוא ש... רוסיה, מי שהחליטה שהיא יוצרת את הציר עם סין, צפון קוריאה, איראן וחמאס וחיזבאללה, מרגע זה היא החליטה להיכנס בכל מעודה לאפריקה, כי סין ורוסיה הם ככה מאבטחות את הים האדום בגדה השנייה, לא רק בסעודיה ובתימן, הרי הם תומכים גם בחותים, אלא גם בצד הזה שכולל את מצרים, אריתריאה, אתיופיה, סומליה וג'יבוטי, ובפנים, מתוך סודן פנימה, זה סודן ולוב וניג'ר, וגם צ'אד. כלומר, כבר גם מדינות סייל בקו השני נכללות, ולכן רוסיה נכנסה לסודן כבר לפני כמה שנים, על ידי כוח מיליציה שלה שנקרא כוח וגנר, וכוח וגנר תרח, זאת מיליציה אזרחית של שכירי חרב שהרוסים מגייסים, והיא עוזרת לפוטין במשימות שלו, זורעת טרור ומבוכה בכל מיני מדינות שיש להם אינטרס, בעלות משאבים, מסלקת את השלטון היציב, לא משנה אם הוא דמוקרטיה או מונרכיה, כמו שהיא עושה בסודן, כמו שהיא עושה בלוב, כמו שהיא עושה בצ'אד, וכמו שהיא עושה לאחרונה בניג'ר, ואז היא משחדת גנרלים ניג'רים.
יוצרת בלגן, בקיצור.
כן, שסילקו את בזום, ועכשיו למעשה כוח וגנר שולט בחצי מהסייל, הוא התחיל סודן, לוב, צ'אד, ניג'ר, מלי, בורחה בורקינה פאסו. זה כבר חצי אפריקה. למה אני אומר את זה? ולמה ניג'ר? כי הכוח הזה הוא כוח שהוא קורא תגר על צרפת ועל ארצות הברית, והוא אומר להם, הנה נע בעין, אנחנו נשלוט עכשיו ולא אתם, ולכן לפני כמה שבועות הגנרלים אמרו לצרפת, תסתלקו מפה, אנחנו לא רוצים אתכם, אנחנו אוהבים את הרוסים בניג'ר, מה להם ולרוסים, הם אוהבים אותם, ושתיים, לפני זמן קצר, איראן הודיעה שהיא רוצה לנצל את האורניום של ניג'ר, לצרכים שלה לגרעין. זה יוצר את אותו כוח עולמי גלובלי שאמרתי. מתי זה התחיל בדיוק? זה התחיל לפני חרבות ברזל. זה התחיל כשג'ו ביידן היה לו, הייתי אומר ככה, ארצות הברית הפכה להיות עצמאית בנושא נפט בתקופה של אובמה, כשאובמה היה נשיא. כלומר, היא כבר לא הייתה צריכה את הנפט הסעודי לצרכים שלה, היא הייתה עצמאית מבחינת נפט, והסעודים הפסיקו לייצא לארצות הברית. ביידן כעס על MBS, מוחמד בן סלמן, נסיך הכתר הסעודי, כי הוא לדבריו, הרג את העיתונאי הסעודי חשוקג'י בקונסוליה שלהם באיסטנבול, וגער בו ונזף בו שהוא פוגע בזכויות אדם. אבל אז קרה משהו שלא היה צפוי. פוטין פלש לאוקראינה. למה פוטין פרש לאוקראינה? כי הוא רצה לרכז את כל הגז והאנרגיה כדי לייצא אותו לאירופה. הוא חתם הסכם עם אנגלה מרקל בזמנו, של להעביר את זה לאירופה דרך אוקראינה. אוקראינה הפריעה לו, הוא החליט לצאת בכוח נגדה, ולעשות המון כסף. איך עושים כסף? לוקחים נפט מאיפה שיש, איראן, סעודיה, המרכז אסיה, ומשווקים לאירופה. ביידן ראה את זה ולא אהב את זה, ואם את זוכרת, לפני, בזמן שלו, הוא התחיל לדבר על כינון יחסים דיפלומטיים בין סעודיה לישראל. למה? כיוון שהוא חשב, הוא הבין שהוא בא לסעודיה ואמר, חבר'ה, אני אמנם כבר לא צריך לייצא, אבל תראו מה פוטין עושה לאירופה, הוא משאבד אותה, ואני לא רוצה שיש מלחמה בין ארצות הברית לסין ולזה, אני לא רוצה. בואו נעשה מיזם ש סעודיה והאמירויות, דרך ירדן וישראל וקפריסין, יעבירו את הגז ליוון, לאירופה, ולא פוטין. ואז מה קרה? פתאום
מלחמה.
לא, הסינים באו לתווך בין סעודיה ואיראן, שהיו אויבות מרות, כדי לקבל נפט גם מזאת וגם מזאת, והם למעשה הרגו את המיזם של ביידן. זה אחד הסיבות שהתחיל חרבות ברזל, דרך אגב.
כן.
אבל גם הסיפור של אפריקה הוא כרוך בזה, כי אז הרוסים נכנסו לצד הסינים לתוך אפריקה, ויחד עם הכוח שיש להם בים האדום, התחילו להם על אמריקה גם פה. הסינים, כבר בימים האחרונים, אנחנו רואים המון דיווחים, כמה שהסינים עוזרים עם הקטבמים ועם הזה לחוטים בתימן, וכמה הם נותנים, מעבירים ציוד לכל המקומות האלה, כדי לייצר את הציר האנטי-מערבי הזה וכולי, וניג'ר ודומותיה הם בתוך הלופ הזה, ולכן הם נשאבו לתוך העניין הזה, וככל שהם מעורבים יותר, הטרור באפריקה של ארגוני ג'יהאד רדיקליים, אסלאמיים, הולך וגובר, מהשבאב, דרך בוקו חרם, דרך דאש, שכולם חשבו שדאש סיין את הקריירה פה אצלנו, הוא התחזק מאוד באפריקה. ולא נדבר על חיזבאללה ודברים אחרים, ואפריקה הופכת להיות מרכז טרור עולמי עכשיו, שלא יודעים איך להתמודד איתו, וניג'ר יושבת בדיוק על הקו הזה, ששם זה מתפתח.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
זאת אומרת, בעצם האמריקאים כשלו פה, והצרפתים כשלו פה כישלון ענק בשמירה על ניג'ר, כי בסופו של דבר, ממה שאני הבנתי לפחות, יום אחד קם מוחמד בזום בבוקר, ומגלה שהשמירה של הארמון שלו לא מצייתים לו יותר.
לא, הכניסו אותו למעצר בית, אני מניח שהוא ראה את זה בזום, או לא, אני לא יודע, והוא לא מאפשרים לו לצאת, לא מאפשרים לו לעשות שום דבר, לא יכולים להרוג אותו, אבל לא עושים לו כלום. אבל למעשה כבר אמרו, אנחנו תומכים ברוסים, אנחנו תומכים בזה, וגנר, ואמרו, לא לאמריקאים, לא לזה, אמרו לאמריקאים להוציא את הבסיסים שלהם משם, להסתלק משם, וכמובן לצרפתים.
אבל איך כאילו, זה בסופו של דבר, איך שההשתלטות הזאת קרתה, זה כאילו יש כאלה שאומרים שזה בסופו של דבר חונטה צבאית, שהיא די קטנה ולא משמעותית יותר מדי, ושאם האמריקאים היו שמים את הרגל על זה, או הצרפתים, זה לא היה קורה.
אז קודם כל אני מזכיר לך שטראמפ נכנס לתפקיד, אחד הדברים שהוא עשה הוא ביטול כל היחסים באפריקה, כל ה... בסטייט דיפארטמנט יש מחלקה שלמה שעוסקת באפריקה, הוא אמר זה לא חשוב, תבטלו את זה.
אה, יופי.
אז, והצרפתים, נכון? הצרפתים נרדמו בשמירה, הם כשלו, אמרו להם, כי היו בעיות בצ'אד, אנחנו היינו שם בסיפור. מכירים, אנחנו מעורבים, מכירים גם את ניג'ר. אמרנו להם, מכירים טוב את סודן. אמרנו, תשימו לב, אתם לא בעניין, אתם מתעסקים בדברים לא נכונים, אבל הם לא, הם בהחלט קשלו, אני מסכים איתו.
יש דרך להציל במרכאות את אפריקה, או שאין סיכוי כבר?
זה סיפור גדול. לסינים יש מעט מאוד מתחרים ביכולות להרים פרויקטים גדולים, מהסוג הזה, כמו שהם הקימו את הארגון לאחדות אפריקה באדיס אבבה בצורה מאוד מהירה ויפה. לדעתי אף מדינה בעולם לא יכולה להרים פרויקט כזה במהירות כזאת. הם בכלל מושקעים באפריקה, מוציאים הרבה משאבים.
בצדק, כמו ש...
וזה לא פשוט, כי זה סוג של קולוניאליזם. זה נכון מה שציינת קודם, שבכל העולם, כי הם בסופו של דבר נותנים קווי, הייתי אומר, קווי אשראי כאלה שמדינות לא יכולות לעמוד בהם, ואז הסינים משתלטים להם על הנכסים, כמו שהם עשו על הנמל בסרילנקה ומקומות אחרים, שיטה ידועה, אבל למעשה הסינים שולטים כבר בנמלים רבים בעולם, גם באירופה, איטליה, יוון, הולנד, והם בהקשר של דרך המשי 2030, שמתכננים, שהם קוראים לזה החגורה והדרך, אחד משלושת נתיבי דרך המשי החדשה, חוץ מהדרך הקלאסית ממרכז אסיה, והדרך הימית, שגם היא דרך שחוזרת לימי מרקו פולו, הם עוברים מעל הקוטב, מעל אנקורג', הם מעבירים ונלחמים ברוסים, ומשיגים את הרוסים, לעבור את הקוטב ולרדת לאוקיינוס האטלנטי לאירופה. כלומר, קשה מאוד להתחרות עם הסינים, ולכן לסינים יש אסטרטגיה משולבת שאפריקה והים האדום, תעלת סואץ, הם אבן ראשה מאוד חשובה בה, ולכן הם נלחמים כל כך קשה על הסיפור שלנו, בגלל שאנחנו יושבים פה בנקודה מסוימת, אנחנו המצרים, על הים האדום, ולכן הקשר גם לאפריקה הוא מאוד מאוד חשוב, והמאבק הזה פתאום מקבל צורה אחרת, כי חשבו שהנה הרוסים התקפלו מסוריה, אבל הנה הם מתמקמים בלוב חזק מאוד, וגם בניג'ר וגם במקומות אחרים.
אז הם ממש כאילו עושים פה השתלטות שקטה, וממש קולוניאליזם מודרני אפשר להגיד.
היא לא כל כך שקטה. מי שעוקב אחרי הדברים האלה, הוא לא, אני לא אומר שכל בן אדם, כל יום קורה בעיתון, אבל מי שמתעסק בדברים ורואה כמה, שזה כבר כמה שנים, וזה מתקדם, ונכון, יש פה רפיסות מערבית, שלא לקחה ברצינות את האיומים האלה, גם של הטרור באפריקה. עכשיו, הטרור הולך וגובר, ולרוסים יש עניין שהוא ילך ויגבר. למערב לא. המערב לא עושה הרבה. עכשיו, כשסינים נותנים גיבוי שקט, הרוסים בטוח, לא כל כך שקט, ואני גנרל או קולונל בצבא ניג'ר, ואני עושה את החשבון ואומר, על הצרפתים אי אפשר לסמוך, על האמריקאים בוודאי שלא, כבר ביקשנו ויתרנו וכולי, אז אני אלך עם הרוסים, וגם יצא לי מזה משהו.
הייתי רוצה לחשוב שכשכל הדבר הזה קרה, אולי האזרחים שחיו תחת משטר דמוקרטי, הבינו את העניין והיו עצובים מזה שזה מה שקרה, אבל אחרי ההשתלטות בעצם היו כל מיני הפגנות ברחוב, כאילו שמחות, אנשים יצאו לרחובות ושמחו מזה שהשלטון נפל. איך אתה מסביר את זה?
חלק זה היה מתוזמן על ידי הגנרלים. זה לא שאנשים אוהבים לאבד זכויות שהם מקבלים בדמוקרטיה, והם לא רצו שאחר כך יתענו להם, שיתענו אליהם ויפגעו בהם, כי כתוצאה מזה שהם לכאורה יוצאים נגד הגנרלים. כמה דיוויזיות יש לבזום? אין לו. חוץ מהאידיאולוגיה והיושרה וכולי, הוא לא, והצרפתים לא עזרו לו, והאמריקאים לא עזרו לו. ואז מסתכלים ואומרים, אם זה המצב, אנחנו לא נעשה את הטעות שלו, וניפול אחר כך ונשלם מחירים. אנחנו נדאג לעצמנו.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אז זאת הטעות באמת, שאם מסתכלים מהצד ולא עושים שום דבר וחושבים שההשפעה תגיע מעצמה, אז בסוף מישהו בא וחוטף מתחת נכון, לאף את, נכון. את המדינה.
כן.
שזה הזוי. יש איזה שהם תכנונים להשיב את ניג'ר, או שכרגע זה לא עומד על הפרק בכלל?
אולי הצרפתים מתכננים, אם אני קורא נכון את טראמפ, אז הוא לחלוטין לא מגלה עניין באפריקה, לא מעניין אותו, הוא הולך...
זה יכול להיות.
הוא הולך במדיניות שלו, יש לו דברים יותר חשובים, כמו הסיפורים שלו עם המיסוי ומלחמת הסחר, מלחמה מול הסינים, סיפור האיראני, סיפור פה, הוא רוצה לגמור את זה כדי להוציא כוחות שלו מהאזור הזה ולקחת אותם. אפריקה, כשהוא לא מפיק ממנה משהו ישיר, אין לו עניין גדול להשקיע פה ולהתעסק עם, 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 עם כל מיני, עם הרוסים פה ועם הסינים פה, גם ככה יש לו צרות עם הסינים. הוא צריך את אפריקה במקומות שהסינים נמצאים סמוכים לנמלים, למשל מלחמת הסחר הגדולה בין סין לארצות הברית היא שסין יושבת בג'יבוטי וארצות הברית יושבת במלאקה, זה על הפיליפינים, זה למעשה שתי נקודות שליטה על החיבור בין הים האדום, הים הערבי והאוקיינוס ההודי, ואמריקה חוסמת את סין לפני הפיליפינים וים סין הדרומי, וסין חוסמת את ארצות הברית בים סוף. יש פה מאזן נעימה בין שתי, זה סחורות, זה, והם שולטים בדרך על עוד מדינות שאיבדו המון נכסים בגלל החוטים, והסינים מאפשרים לחוטים כי זה משרת אותם, חרם על האוניות וכו' וכו', התלות של החוטים בהם, אז להם יש גם כן אינטרס. לכן אמרתי בהתחלה שהסינים עברו בפאזה האחרונה של השנים האחרונות, מדיניות החוט שלהם תמיד הייתה, אנחנו מתעסקים רק בכלכלה. זה לא נכון, הם שינו פה, הם נקטו עמדה מאוד ברורה, גם בנושא שלנו בחרבות ברזל, והעמדה היא נגדנו ובעד החמאס. הם פועלים באפריקה בצורה מאוד מאוד בוטה, הייתי קורא לזה, ויש להם את היכולות, ויש להם את התקציבים, והם יודעים לעשות את הדברים האלה, ולכן אם אני הייתי תושב ניג'ר, והייתי שוקל שלוש פעמים ומסתכל הצידה על מדינות שכנות שלי, צ'אד, שהיא עומדת ליפול גם כן כפרי בשל לכוחות וגנר, סודן שהיא כבר בכלל במצב נוראי, לוב שהיא מדינה בעייתית שסובלת כבר הרבה שנים מחוסר יציבות, אני הייתי בוחרת לעשות מה שטוב לי באינטרסים שלי, ואם זה דמוקרטי יותר או דמוקרטי פחות, זה פחות מטריד אותי. אם לאיראן יהיה קורים גרעיניים לצורכי מלחמה, אותי בניג'ר זה פחות מעניין. צריך להדיג את הישראלים, את הסעודים, את המצרים, אבל אני דואגת להפיק את המיטב מה שאני יכולה, וזו מדינה שהיא באמת מדינה ענייה, צריכים לחשוב על זה.
אנחנו תמיד צריכים לדאוג מהכל, נראה לי. מצב לא פשוט.
כן.
עוד משהו האמת שמאוד משפיע, אפשר להגיד, על האזור, ובאופן כללי, זה כל עניין משבר האקלים, שבעצם הוא כתוצאה של מדינות כמו סין, כמו המערב, ובסוף מי שאוכלים אותה זה אפריקה, שהם הכי מושפעים מהדבר הזה, והם בכלל כאילו לא... זה לא נובע מהם לרוב.
נכון.
ועכשיו גם כשסין ורוסיה מנסים ככה לקחת פטרונות על אפריקה, איך אתה צופה שכל הדבר הזה ישפיע?
ברור שלא לטובה. ניג'ר סבלה לפני כמה שנים מבצורת מאוד מאוד קשה. גם ככה האזור הזה בעייתי, אמרנו כפר המדבר. ואחת הסיבות שהביאו את הגנרלים לשנות את הסיפור נגד בזום, זה המצב הכלכלי שנגרם בעתייה של הבצורת הזאת, והחשיבה איך אפשר לשנות, איך אפשר לסייע להביא. אז אם צרפת או מדינות כמו ישראל, שיכולות לעזור המון בדברים האלה, בנושאים של קיימות, של אנרגיה סולארית, של ניהול משאבי מים, של השקיה, במקומות כאלה, המומחיות הישראלית היא מאוד נדרשת, אבל לנו אין יחסים דיפלומטיים פורמליים עם ניג'ר. יש יחסים, אבל לא פורמליים. יש לנו יחסים יותר טובים עם צ'אד, ואנחנו עוזרים לצ'אד בהרבה מאוד דברים, וזה בא לידי ביטוי, הם מאוד בסדר איתנו. ניג'ר היא לא, אין לה מחויבות, והיא גם יותר פנימה, אז יותר מסובך לה. עכשיו פה, אם לא נכנסים לפרויקטים בינלאומיים או מגלומנים, להביא, לעשות עבודות עצומות של התכנות ולהזרים ולהשקיע בפרויקטים מצד אחד, או לעבוד בחוכמה ובתחכום ולקחת פרויקטים קטנים, כמו למשל תפעול של אנרגיה סולארית, שזה פשוט שם וקל יחסית, או תפעול של חקלאות שמפיקה את המיטב, אז אין דרך אחרת לעזור לתושבים. זה כמובן גורם לתהליכי שרשרת, כלומר, אז החקלאים שהיו שם, אז יש להם גם את האילוצים של שינוי האקלים, גם את הסיפור הפוליטי, הם פשוט, גם את האיומים של הטרור, אז הם פשוט בורחים, עוזבים ונכנסים לתהליך הגירה, שהוא בעייתי מאוד באפריקה, ואז השטחים מאבדים מהקטעים שהיו מאבדים אותם, והופכים להיות יותר מדבריים, כלומר,
מדבור.
מדבור, ואז יש פחות ביטחון מזון לאוכלוסייה.
שגם ככה זה בעיה.
וגם ככה היא סובלת. הטרור נכנס וגובה עוד יותר, כמו השבאב בסומליה, כמו דאש במקומות, כמו בוקו חרם שמגיע לניג'ר, מקומות כאלה, ואתה רואה שפשוט אין להם תקומה. היה תקופה אפילו שהשבאב בסומליה ראה המצב של התושבים כל כך חמור, וביוזמתו עשה להם, פתח להם בעירות וסידר להם. זה השתנה שוב לאחרונה, אבל במצב כזה למדינה מאוד מאוד קשה לתפקד כשאין ניהול, ואין איזה משהו מסודר או מישהו שהוא דבק באידיאולוגיה ואומר, כמו בזום או כמו נשיא רואנדה, שהוא לא דמוקרט כמו בזום, אבל הוא מאוד נחרץ, והוא הביא את רואנדה ממצב של רצח עם, שהיה שם ג'נוסייד, וקידם אותה למדינה שהיום מדינה ממש מוצלחת מבחינת ניהול משאבים, אבל פה צריך מישהו עם רצון ברזל ואכפתיות שרותם. רואנדה זה מדינה נקייה היום, שהיא דואגת ועובדת על פי פרמטרים של אנרגיה ירוקה, זה לא יאומן. אבל פה צריכים באמת מישהו מחויב שאומר, אני מנצל את ה... יש חסרונות גדולים למדבור ולסיפור הזה של... אבל יש גם יתרונות. בוא ננצל, נביא אלינו צוותים של מומחים, ננצל את האיזה של החול. כמו שאמרתי, יש מי תהום. איך אנחנו מגיעים? אולי שווה לנו להשקיע בסיפור הזה של מי תהום, ואז זה פותר לנו הרבה מאוד בעיות לשנים רבות. ועד אז אפשר להשתמש בהתפלת מים, אפשר לעשות בכל מיני טכנולוגיות, אבל לא חושבים על זה כשיש איומים כאלה יומיומיים, והאיומים של שינויי האקלים הם הולכים ומחריפים. כל כמה שנים בצורות קשות, או לחילופין, שיטפונות גדולים. סודן, שכנה, בשלוש שנים האחרונות, שני שיטפונות הכי גדולים בתולדותיה, וזה לצד בצורת. את מבינה את הסיפור שהם גם חוטפים.
העולם משתגע.
כשתגע מהצפות וזה, וגם הבצורות וגם הרבה שודד להם את כל היבולים, המצב הוא באמת חמור, ואז זה גורם להגירה, והגירה היא בעייתית מאפריקה, ולא נותנים להם לצאת, כי זה עובר דרך לוב, ולוב יש לה הסכמים עם איטליה, ומדינה אחרת שהיא לא נותנת להם לצאת מאפריקה, ואז הם נתקעים בתוך מחנות פליטים בלוב, שזה למעשה מחנות של עבדים, של הלובים בתוך הסיפור הזה, האיטלקים יודעים ומשלמים, כמו שהגרמנים, מרקל שילמו בזמנו לארדואן, מיליארדים שלא ייתן לסורים לצאת לכיוון גרמניה, להשאיר אותם מחנות פליטים בטורקיה. זאת אומרת, במובן הזה גם המערב שותף, לפחות פסיבי, אם לא יותר מזה, ולא באמת עוזר להם. עכשיו אני אגיד מילה על סוכניות סיוע ועל האום, שהכסף שהם אוספים, והם אוספים הרבה כסף, גם סטייקהולדרס פרטיים, בעלי אינטרס, וגם מאנשים שתורמים, אבל הכסף שמיועד להגיע למקומות האלה, מגיע בדרך כלל לאותם עובדים של הארגונים של האום ושל סוכניות סיוע. צריך להבין את הדבר, הוא לא מגיע באמת לתושבים. אנחנו ראינו את זה בכמה מקומות באפריקה, וזה פשוט מרתיח.
כי אנשים מנצלים את טוב הלב של כל מיני אנשים.
כן, אבל זה לא הולך למקומות הנכונים.
כן.
כן.
אז באמת מה שאתה מתאר פה זה איזשהו vicious cycle כזה, של דבר מזין דבר מזין דבר, וקשה לשבור. ואולי ככה לסיכום, אני אשמח שתספר לנו קצת איזה משהו אופטימי, ואיך אתה רואה, האם אפשר בכלל לשבור את המעגל הזה?
אפשר, צריך אבל, ויש מדינות שמצליחות, הזכרתי את רואנדה, אתיופיה היא מדינה שעשתה התקדמות יפה מאוד בפרויקטים גם כלכליים וגם זה היא מעצמה כלל אפריקאית היום, לא רק מזרח אפריקאית, קניה ומדינות אחרות. עכשיו מדינות עם משאבים צריכים את הקונסטלציה שלא יהיה שליט מתורדן מטורף ומושחת שמוכן להעביר את כל הנכסים למעצמות חוץ, אלא מישהו כמו שליט רואנדה שמוכן להשקיע את זה במדינה ולהשתדל ולהתאמץ ולקשור ולהפגין מחויבות כזאת. זה לא פשוט, אלא אם כן מצליחים לשכנע כמה מדינות שכנות שלטובתן שווה להם לחלוק מאמצים ומשאבים, ולהביא לכל אחת מהן הרבה יותר הכנסות וכולי. עכשיו, ניג'ר, אם הייתה יכולה לחבור לצ'אד, ללוב, לסודן, יש לה את המשאבים, יש לה את היכולות, ואז לבוא לבנק העולמי ולהגיד, חבר'ה, תנו לי, אני מוכנה להשקיע במים, וזה יחד עם צ'אד, שהיא הייתה בעלת הימה, שבאמת הגיעה גם לניג'ר, וגם למקומות אחרים, וגם ללוב, ונעשה איזה פרויקט ענק, בינלאומי, עם מי התהום שלנו, אני מניח שהיו רותמים, קבוצות וכולי, והיו משקיעים חשיבה איך לעשות את זה, מעצם הרתמות לפרויקט אזרחי כזה, היו מצליחים להעלות את זה על פני הקרקע. כי אז מה קורה? מתחילים לשנע מהנדסים וטכנאים ומומחי מטאורולוגיה ומומחי מדבור וכולי, ומתיישבים שם, והופכים את זה למרכז מחקר גם, ומביאים מהאוניברסיטאות מכל העולם ומקדמים, וכל העסק פתאום צובר תנופת פיתוח, כי זה case study נהדר על איך אתה, איך אתה משתמש במים, איך אתה מכניס עניין של השקיה, עניין של עידוי, עניין של מדבור וכולי, ואתה יכול להביא מומחים מארצות הברית ומשוודיה ומישראל, וכל אחד תורם את הידע שלו, אבל צריכים פוליטיקאים מחויבים שלא ישימו רגליים. אני לא רואה איך כוח וגנר נותן יד לדבר כזה ולא מטרפד אותו. אני לא רואה איך הסינים, כשזה לא דואג לסינים, איך הם באמת עושים פה השקעה שלא תניב להם וכו'. הם עושים איפה שהם מוציאים זה, כמו בדרום סודן, הם משקיעים בנפט, כי הם צריכים לשווק אותו אחר כך ל-7% מהנפט הסיני, בא מדרום סודן, אז הם שווה להם להשקיע בהפקה וזה, אבל כשלא שווה להם, הם לא ישקיעו. לכן פה צריך להיות, וגם הכיוון, שהעולם הולך אליו עכשיו, הוא לחלוטין לא ברור, עם מלחמות הסחר, סין, ארצות הברית, וזה מקרין לכל מקום. מקרין למרכז אסיה, מקרין לכתבים, מקרין למזרח התיכון, מקרין לאפריקה, וכולם עומדים ומסתכלים מה אנחנו עושים. כי אם מטפחים חוטים, מעצמות מסוימות, כי זה נוח להם, וזה פוגע בהרבה מעצמות אחרות או מדינות אחרות שיש להם קשרים טובים עם הסינים, כמו מצרים למשל. ובכל זאת הם תומכים בחוטים, שגרמו למצרים רק שנה נזק של 7 מיליארד דולר, ולא לדבר עלינו. אז משהו פה בתפיסה של המדיניות העולמית לא ייתן את מרב תשומת הלב לניג'ר או לצ'אד, זה ברור. לכן צריך פה לחשוב אחרת ולראות איך אתה הופך מקומות מדבריים לפוטנציאל של ייצור, של הפקה, אם לא של חקלאות, של דברים אחרים, מכרות וכולי, איך אתה מנצל אותם לטובת העולם, לטובת האנושות, וגם לטובת המדינות שזה שייך להן.
טוב, אז באמת נקווה שיגיע מישהו חזק, שידע לעשות מה שצריך לעשות, כן. שיציל אותנו מהסינים, כן. ומכל לא. ציר הרשע.
או שאם הסינים והאמריקאים ומדינות אחרות בעלות יכולות יחשבו או ימצאו לנכון שבמקום להילחם על מיסוי, הם תוכלן לשתף פעולה ועל הדרך גם לקדם את המדינות האלה, זאת כבר תפיסה אחרת לחלוטין.
לזה יש אפילו פחות סיכוי, נראה לי, באקלים הנוכחי.
אף פעם אסור לאבד תקווה.
כן, אז אנחנו ממש נמשיך ככה בנימה הזו, ואנחנו ננסה גם אנחנו לא לאבד פה תקווה. תודה רבה רבה לך, חיים, באמת, פרופסור חיים קורן. היה ממש מעניין, וזה נושא שבאמת אין לו סוף. זאת אומרת, ממש, כל דבר מוביל לדבר מוביל לדבר.
אפריקה זה עולם מולו.
לגמרי. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.